ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
בראשית דבריי ברצוני לנצל את המעמד החשוב הזה של בית המדרש כדי להודות ברבים לריבונו של עולם. לפני 35 שנה היינו נתונים, אני וחבריי, בסערת הקרב בלבנון. עכשיו היינו באמצע הפגזה ארטילרית נוראית, והיום בלילה שניכנס, הלילה ניכנס לחב סיוון, זה היום שבו יתקיים, הלילה שבו יתקיים קרב סולטן יעקב המפורסם כל כך, שזכיתי בחסדי השם להיות מהצוות של 8 טנקים בסך הכל שיצאו מהקרב הזה בשלום. על כך אני מודה ברבים לריבונו של עולם. בקש שנמשיך להודות לו ולקרוא בשמו וחסדיו. בשבוע שעבר עסקנו בנושא קבלת עול מלכות שמיים. עסקנו בקריאה של הגבאי לקרוא כולנו בכל תפילה, היינו בשחרית וערבית, שיש בקריאת שמע, לקרוא יחד כולנו קבלת עול מלכות שמיים, כמו שחז"ל אומרים, לקיים את המצווה הזו ביתר שלמות מבחינה ציבורית. ואני רוצה לנסות לשאול מהי המשמעות של המילים האלו, קבלת עול מלכות שמיים. כולנו יודעים לדקלם את זה. שמעתי פעם מהרב וולבה, הרב שלמה וולבה, בעל עלי אישור, דבר נפלא מאוד. אם נפתח את הסידורים, אם נפתח את השולחן ערוך, נראה מה זה קבלת עול מלכות שמיים. שאנחנו חושבים, אני ממליך את הקדוש ברוך הוא בשמיים ובארץ ובכל ארבע רוחות השמיים, אחד דלת ארבע רוחות השמיים, נפלא. ואם הוא עוד יותר במעלה, אז הוא מצא שכתוב בסידורים או בספרים, אני מקבל על עצמי למסור את הנפש, אם הקדוש ברוך הוא ירצה אני מוכן אפילו להיכנס לתוך כבשן האש, כמו שכתוב, כי עליך הורגנו כל היום. ואמר הרב וולבה, שאמרו עליו שהוא גדול מגידי המוסר בדור, וזכיתי לשמוע אותו במשך כמה שנים, אמר הרב וולבה שהוא חושב שהמשמעות של קבלת עול מלכות שמיים, אינני יודע אם הוא בא לשלול את השאר, אבל היא בוודאי הנקודה הזו, שאדם שחושב הרי אני מקבל עליי עול מלכות שמיים, הוא יתרגם את זה למשהו ממשי קרוב. לחשוב, הבוקר אני אגיע לסדר בוקר, זו הדוגמה שלו הייתה, אני אגיע לסדר בוקר ואני אלמד את החצי שעה הראשונה בלי הפסק. זאת קבלת עול מלכות שמיים מעשית. מתוך שאני מקבל עליי עול מלכות שמיים, אני אלמד בסדר בוקר את החצי שעה הראשונה, גם אם יהיה לי לוחץ מאוד לקום, אני לא אקום. גם אם יהיה לי איזה קריאה חשובה, אני לא אקום. ועל זה הדרך בעצם. זה מוביל אותי לשאלה שהרבה פעמים אני שואל את עצמי, ושאלה שהיא נכונה לכל אחד, היא לא נכונה רק לבחור בשיעור א', כמו שקל לנו לומר, האם אנחנו יודעים מה נדרש מאיתנו? האם ריבונו של עולם, כמו שאומר הרמח"ל בדרך עץ החיים, הוא רוצה מאיתנו משהו? האם אנחנו חושבים על הדבר הזה? האם יום אחד נתבע על ביטול תורה? או אולי היום אנחנו נתבעים על ביטול תורה? האם אנחנו באמת זוכים לקיים את מה שאנחנו צריכים לקיים בצורה השלמה? האם אנחנו חושבים בכלל על השאלות האלה? כל אחד ואחד מאיתנו נמצאים בתוך עולם של תורה, עולם נפלא. איך זוכים לדבר הזה באמת, כמו שאמר הרב וולבה, שבאמת מה שאנחנו עושים יהיה ביתר שלמות? האם השאלות מעסיקות אותנו, או אנחנו חיים את החיים? אולי אנחנו עסוקים אפילו באבלים, אבל לא חיים את החיים, ואפילו באים לסדר. זה מה שאמר הרב וולבה. תקבל עליך עול מלכות שמיים, פירוש הדבר שתחליט שהחיים שלך ביום יום יהיו לפי הערכים הגדולים של מלכות שמיים. שמלכות שמיים זה לא יהיה בארבע רוחות השמיים על המלאכים. את זה הריבונו של עולם יודע לעשות גם בלעדינו מצוין. אבל ריבונו של עולם רוצה ממני כפרט שאני אחשוב שאני מקבל עוד מחוץ שהמים, זה נכנס אל החיים המעשיים שלי, בלימוד התורה, במידות, במה שנדרש ממני, כפי מה שאני אחשוב על הדבר הזה. אבל אז אנחנו חושבים, אבל זה קשה לנו. איך אני יכול באמת לא לקום מהמקום? חיים במציאות כזו שכל כך מפוזרים. אני רוצה להביא קטע נפלא מבעל התניא בליקוטי אמרים, נפלא ממש, ממש, ממש. יש פה בחורים שהולכים לחדר כושר מן הסתם. או כל אחד ואחד מאיתנו נדרש, או בצבא, או בחיים, לקיים את בריאות הגוף, כמו שאומר הרמב״ם, ללכות דעות. יש יסוד גדול שכתוב בספרים העוסקים בענייני פיתוח בריאות הגוף, פיתוח השרירים, מה שנדרש לאדם לצורך בריאות נפשו. מהו היסוד שכתוב שהוא נכון? גם אם אדם עושה פעילות ספורטיבית, כל עוד שהוא לא הגיע לנקודת המאמץ שלו, השרירים שלו לא נמתחו מעבר למה שהם יכולים ברגיל, הוא לא בנה שום דבר. רק ברגע שאדם הגיע לנקודת המאמץ, לנקודה הזו שעד כאן הוא יכל לעשות בקלות, ומכאן והלאה הוא הולך עוד קצת, הליכה, בריצה, בכל דבר, על סרגל המאמצים הזה, כאן הוא מתחיל להתקדם. אמר בעל התניא, וכל שלא הגיע לידי מידה זו להילחם עם גופו מלחמה עצומה, עדיין לא הגיע לבחינה וערך מלחמת היצר הבוער כאש. כל עוד שהוא לא הגיע לקרב, הוא עוד לא עשה שום דבר. הוא לא עשה שום דבר. וכן בעניין עסק לימוד התורה, ללמוד הרבה יותר מחפצו ורצונו לפי טבעו ורגילותו על ידי מלחמה עצומה עם גופו, כי הלומד מעט יותר מטבעו, הרי זו מלחמה קטנה. איזה יסוד נפלא. אנחנו יודעים את זה מההתעמלות ברוחניות. אם אני יכול ללמוד את החצי שעה הראשונה באופן הטבעי שלי, ולמדתי את החצי שעה הראשונה שלי, אבל אחרי זה הפסקתי, לא בניתי, לא נלחמתי, לא נאבקתי, זה כל כך כל כך משמעותי, זה כל כך כל כך נכון. רק כאשר אנחנו מתחילים להתאמץ, השרירים נמתחים, השרירים מתאמצים, ורק כאשר הם מתאמצים הם נותנים לגוף את הבריאות שהוא צריך לקבל מהמאמץ הזה. בהליכה אומרים שכל אדם לא הלך 20 דקות או 30 דקות, הוא לא הזיז שום דבר בגוף שלו. רק אחרי שהוא הלך 30 דקות הוא מתחיל להזיע, זה מתחיל לפעול עליו. אומר בעל התניא, כן הוא בלימוד התורה וכן הוא בתיקון המידות וכן הוא בבנייה הרוחנית של כל אחד ואחד מאיתנו. רק כאשר תהיה מלחמה הלומד מעט יותר מטבעו, הרי זו מלחמה קטנה. הוא קצת עשה מעבר לטבע שלו, מעבר לחצי שעה שהוא יכל לעשות, הוא המשיך עוד 10 דקות. הנה, הנפש שלו התחילה לעבוד, השרירים הרוחניים שלו נמתחו. זוהי המלחמה שהיא גורמת לו לשנות את עצמו, להתקדם. מזה אדם צומח, גם בגשמיות כמו שאמרנו, ובעיקר ברוחניות. אז אם אדם יתאמץ ללמוד בריכוז, בהתמדה, יותר מכפי מה שהוא יכול ללמוד, הוא התחיל להתקדם בלימוד. רק כאן זה נקודת ההתחלה של בניית הרוחניות. וכל אחד מאיתנו יודע כמה קשה הרגשה להתחיל. אם אדם מחליט לעשות התעמלות, אז יש לו הרבה פעמים 15 סיבות למה לא להתחיל. אבל אחרי שהוא מתחיל, אחרי שהוא נכנס לזה, הוא מגיע לנקודה שאולי הוא קודם הוא לא ירגיש אותה, של שמחה, של סיפוק, בגלל שאדם נבנה ממאמץ. אדם מקבל סיפוק מעמל, שהרי אדם לעמל יולד. כך הוא הטבע שאותו ברא אותנו ריבונו של עולם. המסילת ישרים, שהוא מדבר על הזריזות, אז הוא כותב, תראה, כי טבע האדם כבד מאוד, על כן לא יחפוץ אדם בתורך ומלאכה. לא רוצים להתאמץ, בפרט בדור, בפרט בדורנו, שבדורנו הרבה יותר דברים באים בקלות. אז אנשים רוצים להרוויח כסף בלי לעבוד, רוצים להתקדם ברוחניות בלי לעבוד. זה ככה זה, זה טבע האדם. ומי שרוצה לזכות לעבודת הבורא יתברך, צריך שיתגבר נגד טבעו, ויתגבר ויזדרז. רק ככה הוא יכול. שאם הוא מניח עצמו ביד כבדותו, אם הוא אשיר את עצמו על הטבע העצמי שלו, ודאי שלא יצליח. וכאן הוא מביא גמרא במסכת ברכות, שהזכרנו אותה הרבה פעמים. תודה רבה. וכן מנו חכמים, וכן מנו חכמים בדברים הצריכים חיזוק, תורה ומעשים טובים. כוונתו לגמרא בברכות. הגמרא בברכות אומרת בדף למד ב', תנו רבנן, 4 צריכים חיזוק, ואלו הם תורה ומעשים טובים, תפילה ודרך ארץ. 4 דברים צריכים חיזוק. רש"י אומר שיתחזק אדם תמיד בכל כוחו. אדם צריך כל החיים שלו ב4 דברים האלה להתחזק: תורה, תפילה, מעשים טובים, היינו מצוות, ודרך ארץ. כן, דרך ארץ זה הפרנסה שלו, הוא צריך להתחזק. מה פירוש הדברים של מה פירוש חזל הזה? מה חזל באו לומר? המסילת ישרים מביא את זה בנושא הזריזות מול העצלה לא לעשות. מה הכוונה? הרב זצ"ל מסביר בעולת ראיה דבר נפלא מאוד. 4 דברים האלו שמנינו הם בנויים בטבע האנושי שלנו. בטבע האנושי שלנו קיים העניין הזה של ללמוד תורה, של להתפלל. אדם שלא חונך לזה, אולי זה לא במקום הזה, אבל גם בענייני דרך ארץ, להתפרנס, לעשות מצוות. אז מה החידוש כאן שהם צריכים חיזוק? התשובה היא, אומר הרב זצ"ל, בכל זאת, על כל אלה, עם כל זאת, שמה? שזה מונח בטבע האנושי שלנו, לא יסמוך שום אדם על הטבע לומר שהוא יעשה את תפקידו. לא, זה בסדר. לעורר לדרך ישרה בכל אלו התשוקות שאחריתן היא חיי עולם, גם חיי שעה. מדובר פה על חיי עולם, על תורה, מדובר על חיי שעה, על תפילה, על פרנסה, חיי שעה. אדם יגיד, זה בסדר, אני הולך לעבודה, אני הולך לקנות לולב. למה אני הולך לקנות לולב? כי אני רוצה לקיים מצווה. למה אני הולך למה באתי לישיבה? באתי לישיבה ללמוד. אם ישאלו אותו, למה באת לישיבה? מה שאתה אומרת, למה באתי לישיבה? באתי לישיבה ללמוד. זה מונח בטבע, הוא שמיניסט. 50%, 70% הולכים למסלול של הסדר, של מכינה, של ישיבה הגבוהה. למה? זה הסדר, זה הטבע היום. נכון. אבל אם הוא יעמוד וישאל את עצמו, רגע, אז גמרנו? הוא לא התחיל לעבוד. כי הוא לא הגיע לנקודת המאמץ. הוא הלך עם הטבע, את זה הוא קיבל במתנה. אומרת לנו הגמרא, ארבעה דברים הללו צריכים חיזוק. צריך להתאמץ בהם, צריך לתת להם מחשבה, איך באמת אני מתקדם, איך באמת אני מקיים מצוות לולב, באמת אני מתפלל. ואפילו בחיי שעה אדם הולך לעבודה, איך הוא יעשה את זה בצורה שלמה? צריך כל הזמן להתחזק, לא להפוך להיות רובוטים. איזה לימוד גדול נפלא. צריך, נמדנו בעל התניה, מאמץ. מאמץ של בנייה. בנייה באה רק על ידי מאמץ. ואם לא נחשוב על זה, לא נגיע לשום דבר. נשאר כמו שאנחנו, בדרך הטבע. הרבה יהודים הולכים, חיים בדרך הטבע, הולכים, הולכים בית הכנסת, נותנים לולב, מנענעים בו, מחזירים אותו, הולכים להתפלל. אבל מה עם קומה רוחנית? מה עם גובה? איפה אני חי באמת? האם אני חי באמת רוחנית מול ריבונו של עולם ומול עצמי? אמרו לנו חז"ל, כל החיים ארבעה הדברים האלו צריכים מחשבה, כל יום ויום. דהיינו, שאדם יישב עם עצמו ויחשוב, למה באתי לישיבה? מה אני רוצה להשיג? לשרוף 5 שנים רחמנא ליצלן? אבל זה לא קשור ל5 שנים, זה יכול להיות כל החיים. למה אני הולך לעבודה? לסמן וי ונגמור ונלך ונבוא? או אולי אני רוצה להשתכלל בעניין שאני עושה? ומה אני בא לתפילה? מה אני בא להשיג? אני רוצה להשיג איזה משהו בעניין הזה של קרבת השם, של מעלות. צריך לחשוב וצריך להתאמץ. אני חותם בדבריו של המסילת ישרים, שהוא מביא עוד מאמר. הוא מקרא מלאו, וכאן זה כבר פסוק. אומר הקדוש ברוך הוא ליהושע בן נון. יהושע בן נון משרת משה, הצדיק. שהוא נבחר להניק את עם ישראל אחרי הדמות הענקית של משה רבינו. איך זה ייראה? אם יבוא מישהו יגיד לרב נמן צהל חס וחלילה, הרב תתחזק קצת, הרב, אנחנו נתבייש. והקדוש ברוך הוא אומר ליהושע, חזק ואמץ מאוד לשמור לעשות ככל התורה אשר ציווך משה עבדי. כי חיזוק גדול צריך למי שרוצה לכפות הטבע אל אופקו. דהיינו, אנחנו מסיימים, הטבע, כמו שאמרנו, הרב זצ"ל בעין היה, הטבע הוא להישאר כמו שאתה. למי שרוצה להתקדם, לימד אותנו בעל התניה, בעל שולחן ערוך הרב, עמודי התורה בישראל, לימד אותנו שצריך להתאמץ. ובסייעתא דשמיא, שמתאמצים אז גם מצליחים. אני אחתום בהודעה שפתחתי בה על הקרב, שהגענו לראות את הפגז הראשון, התברר לי שלא אפשר להכניס אותו, אי אפשר לראות אותו. מדוע? כי מישהו יתעצל, מי ששיונר יבין את זה, לא הכין את הפגז לירי להוריד את הצלבים. ואני בתומתי נמצא ואומר למפקד, אי אפשר, אי אפשר, אי אפשר לראות את הפגז, הוא סגור, ובדרך כלל צריכים מבריא כדי לפתוח את זה. אמר לי, אם אתה רוצה לחיות אז תתאמץ, ת, תעיף את זה בכל דרך שאים ותראה את הפגז. חזק ואמץ, בלי מאמץ אדם לא מגיע לשום דבר בכל תחום שהוא בחיים. אבל צריך מחשבה, שיקול הדעת, לשבת, לחשוב, ובסייעתא דשמיא, בדרך שאדם רוצה ללך, בא מוליך אותו הקדוש ברוך הוא.